כן, פרק מ"ג, מ"ג הוא 43. אוך תהיה. בעמוד קופלמד. בחילופים שיש בין דיברות ראשונות בפרשת יתרו ובין דיברות בפרשת בית חנן במשנה תורה. טוב. יש הבדלים. בפרשת יתרו מתואר מעמד הר סיני כמו בית התרחשותו. פרשת בית חנן זה חלק מהנאום של משה, שבו הוא מספר מה היה לפני 40 שנה בזמן מעמד הר סיני. כלומר, זה סיפור 40 שנה מאוחר יותר, ובין היתר הוא מצטט גם את עשרת הדיברות. מה? יש כל מיני שינויים. למשל, הוא אומר, על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. זה לא מוזכר בפרשת יתרו. כי משה אומר, על כן ציווך השם אלוהיך במעמד הר סיני לעשות את יום השבת. כן? או למשל, הוא אומר, לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה ברעך את שקר ולא תחמוד בית רעך. ואחר כך, במקום להגיד, לא תחמוד עוד פעם, הוא אומר, לא תתאווה. כמו כן גם, במקום זכור את יום השבת, הוא אומר, שמור את יום השבת. ועוד, ועוד, הבדלים. אז אנחנו צריכים לעמוד על המשמעות של ההבדלים בין הדיברות של בית חנן לדיברות של יתרו. אגב, לפי זה יש הרבה גרסאות של עשרת הדיברות. יש קודם כל מה שבני ישראל שמרו, הבעל פה. אחר כך, יש מה שנכתב בלוחות הראשונים. ג' מה שנכתב בלוחות השניים, ד' מה שנכתב בפרשת יתרו, ה' מה שנכתב בפרשת ואת חנן. זאת אומרת שיש לנו לפחות חמש אפשרויות לגרסאות שונות של עשרת הדיברות, למרות שאנחנו לא חייבים להגיד שהכל שונה. יכול להיות שמה שהם שמעו זהה למה שכתוב למשל. יכול להיות שמה שכתוב בלוחות ראשונים זה בדיוק מה שהיה כתוב בפרשת יתרו. כלומר, לכן אנחנו לא חייבים להגיד שיש דווקא חמש גרסאות, אבל יש אפשרות לחמש גרסאות. טוב, אבל נקרא את דברי המהר"ל על הנושא. בחילופים שיש בין דיברות ראשונות בפרשת יתרו ובין דיברות בפרשת ואת חנן במשנה תורה, שכאשר ראינו הדיברות בפרשת יתרו והדיברות של משנה תורה, מצאנו חילוף ביניהם. והחילופים הם אלו, בדיברות הראשונות, בדיבור לא יהיה לך, כתיב, וכל תמונה. בדיברות האחרונות, כל תמונה. יש גם עוד הבדל, לגבי הקריאה בציבור. הרי יש קריאה בטעם תחתון, ויש קריאה בטעם עליון, נכון? ויש נוהגים שבפרשת, כולם מסכימים שבפרשת יתרו, כשקוראים אותה בציבור, קוראים אותה בטעם עליון ולא בטעם תחתון. לגבי פרשת ואת חנן יש מנהגים שונים. יש נוהגים שפרשת ואת חנן נקראת גם כן בטעם עליון, ויש קוראים אותה בטעם תחתון. יש עוד הבדל, יש נוהגים לעשות מנגינה מיוחדת לטעם עליון, ויש שלא עושים מנגינה מיוחדת לטעם עליון. כן. מה זה הטעמים האלה? מה זה טעם עליון ומה זה טעם תחתון? יש לך ספר שמות מולך? כך למשל ספר שמות. תקרא בפרק כף של פרק כף של שמות. נכון? ראית פרק כף? פסוק ג' מה כתוב שם? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, נכון? מה טעם במילה לא? מה הטעם? מה כתוב, לא? יש נקודה מעל האלף. מה זה נקרא? לא, זה לא טעם, זה ניקוד. מה? לא שומע.
אני לא יודע מה זה
טעמים. אתה לא יודע מה זה טעמי המקרא?
לא, אני יודע, אבל לא יודע.
איך הם נקראים? אינך יודע את שמותיהם של טעמי המקרא? לא שומע. לא יודע, יפה, אז תגיד. אז תסתכל טוב, בוא, אני אסתכל בשבילך גם. תשמור על זה פתוח, כן? אוף. מתחת ללמד יש לך קו, נכון? כן, מתחת ללמד שלו, אתה רואה קו קטן כזה? כן או לא? לא רואה? מתחת למילה יהיה, האם אתה רואה איזה מין פסיק כזה? נכון? בסדר. הפסיק הזה קוראים לו, אצל אחינו האשכנזים, מרחה. אצל אחינו הספרדים, מעריך. עכשיו, תסתכל מתחת למילה לך, אתה רואה פסיק עם נקודה בפנוכו, נכון? כן או לא? קוראים לזה תביר. מתחת למילה אלוהים, אתה רואה עוד פעם את המרחה. בסדר? עד כאן ברור? עכשיו, תסתכל בסוף התנך, יש לך, תשמור על המקום הזה, תסתכל בסוף התנך שיש לך, אתה תראה, יש שם 10 הדיברות לקריאה בציבור. מה כתוב שם? ראית? סכל בלא יהיה לך. מתחת ליהיה, מה יש? אין כלום, נכון? מה יש מעל יהיה? אני צריך בעצמי להסתכל. רק רגע. אוף. סבל, יענו לך פה. כן. לא, אז גם שם, בתחת ליהיה יש לך במקום התביר, נכון? הפסיק עם הנקודה, יש לך פסיק בלבד, נכון? שזה נקרא מרחה. מה כתוב במילה לך? לא, ציבור, בתא מיליון. איפה שכתוב? תא מיליון. יש תלשה, נכון? מעל המילה אלוהים, מה אתה רואה? איזה פסיק מעל כזה, נכון? פסיק הפוך מעל. שנקרא אזלה אצל הספרדים, ונקרא קדמה אצל האשכנזים. אתה איתי? טוב. מה הדבר? שמת לב שזה מעל הטבע? טוב. אז תשים לב, רוב הטעמים שבהם קוראים בקריאה בציבור נמצאים מעל המילה. ורוב הטעמים שבהם קוראים לא בציבור, הם מתחת למילה. לכן זה נקרא טעם תחתון, וזה נקרא טעם עליון. עכשיו, האם המנגינה שונה? ודאי שמנגנים את זה אחרת. השאלה אם יש טעם מיוחד למנגינה הזאת בקריאה בציבור או לא, זה תלוי בקהילות. בסדר? ראיתי? אתה בעל קורא בציבור. אז אתה תקרא לפי הטעמים של טעם מיליון, ולא לפי הטעמים של טעם תחתון. מה? לא. טעם מיליון וטעם תחתון יש רק במעט מקומות, בין היתר, 10 הדיברות. טוב? כן. האם זה מעכב? האם כבודו יודע או לא יודע שטעמים מעכבים ולא מעכבים?
לא מעכבים.
לא מעכבים, אז למה אתה שואל?
אבי, תגישה על זה כל כך הרבה חשיבות,
לא.
כאילו זה משהו קריטי.
לא אמרתי שזה משהו קריטי, אני רק אמרתי שצריך להסביר. מישהו שאל מה זה טעם עליון ומה זה טעם תחתון, הייתי צריך להסביר לו, זה הכל. כן?
בקשר
לחמש
גרסאות, אני מנסה לזכור מה אמרת, הלוחות הראשונים, הלוחות השניים, הם מה שכתוב בפרשת יתרו, מה שכתוב בפרשת ותחנן, ואני לא זוכר את החמישים.
אתה אם כן זוכר את 4 האחרונים ולא את הראשון. טוב, יפה. הראשון זה מה שהם שמעו, בעל פה, כשהשם דיבר. בני ישראל עמדו בהר סיני, שמעו את 10 הדיברות? כן. שמעו. ראו את זה כתוב? לא. מה הם שמעו? יכול שזה נוסח אחר. אוקיי. אוקיי.
מה שעשה את הדיברות זה
זה בדיוק מה שאני מסביר, שבעשרת הדיברות יש לך שתי רשימות של טעמים. כשאתה קורא בינך לבין עצמך דרך לימוד, אתה קורא בטעם תחתון. כשאתה עושה שניים מקרא ואחד תרגום לקראת השבת, בטעם תחתון. כשאתה קורא בציבור, אתה קורא בטעם עליון. מה זה טעם עליון? זה טעמים אחרים, כלומר שהם בדרך כלל מעל הטבע ולא מתחתיה. בכל חומש התפיסו את שניהם. עכשיו, יש חומשים שבהם שני הטעמים מודפסים ביחד על אותה טבע, וזה יוצר בלבול עצום, קשה מאוד לקרוא. ויש חומשים שבהם אמרו, עיין בסוף הספר, טעם עליון לקורא בציבור. זהו. פשוט מאוד. גם לגבי שבועות, כן? בשבועות הרי גם כן קוראים עשרת הדיברות. הרי שקוראים את עשרת הדיברות שלוש פעמים בשנה. בפרשת יתרו, בשבועות ובבית חנן. ואז גם בשבועות יש שאלה אם לקרוא בטעם עליון או בטעם תחתון, אני חושב שכולם קוראים בטעם עליון, נדמה לי. טוב. אחרי כל הדברים החשובים האלה מאוד, אנחנו יכולים לקרוא בתוך המערב. אם כן, נאמר בעשרת הדיברות, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. והתחנן כתוב בלי וו, לא תעשה לך פסל, כל תמונה. אין וו. אז בדיברות הראשונות דיבור לא יהיה לך כתיב וכל תמונה, בדיברות אחרונות, כל תמונה. בראשונות כתיב על בנים, על שילשים ועל ריבעים. בדיברות אחרונות כתיב על בנים ועל שילשים. אז יש פה וו שנוספה, כלומר במקום הוו שדווקא נפלה, יש פה וו שנוספה. בדיברות ראשונות כתיב ולשומרי מצוותיי, ובדברות האחרונות, האחרונות הוא לשומרי מצוותיו. מה? לא. לא. גם באחרונות כתוב ריבעים, אבל יש וו. ועל שיש עינות. בדברות ראשונות כתיב הוא לשומרי מצוותיי, ובדברות האחרונות הוא לשומרי מצוותיו. יש פה יערה בצד. המחבר ז"ל מדבר בכאן מן הכתיב. כן, שבכתיב, בדיברות האחרונות, כתוב מצוותיו, אף על פי שהקרי הוא שווה. אבל הקרי הוא באמת גם באחרונות מצוותיי. בדיבור זכור, בראשונות זכור את יום השבת לקדשו, בדיברות השניות שמור את יום השבת לקדשו. כן? כאן הזדמנות לתקן. שמעתי פעמים רבות אנשים שאומרים קידוש בשבת בבוקר ואומרים זכור את יום השבת לקודשו. לקודשו. זה טעות. זה לקדשו, זה פתח ואחרי זה דגש בדלת. בסדר? לקדשו. לקדש אותו, אבל לא לקודשו. לקודשו הכוונה קודש שלו. ולקדשו זה לקדש אותו. פשוט זה טעות. טעות. בדיברות ראשונות לא כתיב שורך וחמורך, כן, למען ינוח עבדך ועמתך בנך וכן למען ינוח שורך עבדך ועמתך כמוך, לא כתוב שורך וחמורך, ואילו בדיברות אחרונות כתיב שורך וחמורך. בדיברות ראשונות כתיב ובהמתך, בדיברות אחרונות כתיב וכל בהמתך. בדיברות ראשונות למען ינוח. בדיברות אחרונות לא כתיב למען ינוח. בדיברות ראשונות נתן טעם לשמירת שבת כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש. ובדיברות אחרונות נתן טעם וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן צבחה שבלו יוכל לעשות יום השבת. בדיבור כבד. בדיברות ראשונות לא כתיב כאשר צבחה השם אלוהיך. ובדיברות אחרונות כתיב כאשר ציווך השם אלוהיך. בדיברות ראשונות לא כתיב למען ייטב לך, בדיברות אחרונות כתיב למען ייטב לך, כן? למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה. אלו החילופים הם בין חמש דיברות הראשונות שבפרשת יתרו ובין חמש דיברות ראשונות שבמשנה תורה. יש גם הבדלים בדיברות אחרונות שכעת המהר"ל לא דן בהם. וכאשר ראינו דברי חכמים על זה, אז קודם כל צריך לראות מה התורה שבעל פה יש לה לומר על ההבדלים האלה. כן, אגב, יש מצל מבקרי המקרא, הם מאוד אוהבים דברים כאלה, להראות שיש שיבושים במסירת המסורת. שהרי אתה רואה, אפילו עשרת הדיברות, יש לך שתי גרסאות בתורה. ומאוד קשה לקבל את הדברים האלה, מסיבה פשוטה. אם התורה נעשתה על ידי עורך מאוחר, אז הוא היה צריך להשוות את הנוסח ביתרו ובית חנן. אם הוא לא משווה, זה סימן שהוא נאמן למסורת שיש פה שתי גרסאות. והשאלה היא מה התכוונה התורה בזה שהיא מסרה לנו שתי גרסאות. יש אגב ספר מעניין שנקרא מקבילות במקרא. קצת יקר, בהוצאת כתר. לכן זו הסיבה שלא קניתי אותו עד עכשיו. כל פעם בשבוע הספר אני אומר, קנה או לא יקנה? יש לי ספרים אחרים לקנות, ברוך השם. בבקשה, לא לעשות לי טובה, לא לקנות לי. לא, יכול שמאז זה ירד המחיר הזה. תעזוב. גם עכשיו אין לי זמן לקרוא. אני כבר בתקופה של החיים שאין לי זמן לקרוא ספרים. אבל במקבילות במקרא, מה שעשה המחבר, הוא עשה דבר מאוד מעניין. הוא הדפיס בשתי עמודות פרשיות מקבילות בתנך. כל התנך. גם בתורה, גם בנביאים ובכתובים. להראות הבדלים. הבדלים לפעמים של אות אחת, מילה אחת. זה משמעותי, זה חשוב בשביל ללמוד תנך. שלום הרב, אם ניתן, אם הרב יכול לומר מילה או שתיים על הרמח"ל זצ"ל. אמרתי כבר בהתחלה של השיעור. כן, בבקשה. כן, מה אתה אומר? רצה להגיד? כן.
אני רוצה להגיד שמישהו כתב
את
יתרו,
לא משנה. גם אם תרגיד שמישהו אחד כתב את יתרו, מישהו אחר כתב את ואת חנן, אבל העורך. אחר כך הם טוענים שיש גם עורך. העורך היה צריך לשים לב. מה זאת אומרת? מה? כזה... לא שם לב, כן.
אבל אמרנו שהתורה לא אנושית, לא
אחר. אמרתי ש... לא, זה משהו אחר. אני אף פעם לא אמרתי שזה שיש סתירות בתורה זה הוכחה לאלוהיותה. אמרתי, אם לא היו סתירות בתורה,
זה
היה מוכיח שזה אנושי. אבל זה שיש סתירות, זה עוד לא מוכיח שזה אנושי. שזה אלוהי. מה?
אתה מערער להם את הטענה.
נגיד, מערער את הטענה שלהם, נכון. כי הרי... העולם של הקדוש ברוך הוא כידוע מלא בסתירות. יש מלא סתירות בעולם של הקדוש ברוך הוא. אז זה ברור שהתורה שהקדוש ברוך הוא נותן אל עולמו חייבת לבטא את הסתירות האלה. לכן ברוך השם התורה מלאה בסתירות כדי שנבין את המורכבות של העולם. מי אמר את זה? חז"ל אמרו את זה. אמר רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת. הראשונה מקל וחומר. אחר כך שנייה, גזירה שווה. מה ה-13? וכן, שני כתובים המחרישים זה את זה. זאת אומרת, חז"ל מניחים כהנחת יסוד שהכתובים עשויים להיות מחרישים זה את זה. זה מידה ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. ככה ראוי, כן. אמרתי, מכיוון שעולמו של הקדוש ברוך הוא מלא סתירות, חייבת תורתו להיות מלאה סתירות. כך שאם תורתו הייתה בלי סתירות, היא הייתה ראיה שהיא מבטאת מגזר מסוים של המחשבה האנושית. זה היה הוכחה שזה משהו אנושי בלבד. מובן? טוב, נמשיך.
גם בגלל אנחנו מקבלים סתירות.
לכן גם אנחנו מקבלים סתירות. זה נכון, זה נכון. אבל יש הבדל. שהסתירות שדיברתי עליהן זה בתו. הסתירות שאנחנו חוטפים זה בתת. זה כבר הבדל. אגב, גם ביוונית יש שתי אותיות, יש תטא וטאו, נכון? טאו, כן, טאו וטטא, נכון? ביוונית. ביוונית? מה בתימנית? בעברית, בעברית יש טט וטא, נכון? בעברית יש טט וטא. ביוונית יש טאו וטטא. בסדר? מקובל בשפות האירופאיות שאת הטטא מעתיקים באותיות לטיניות TH ואת הטאו היוונית ב-T, נכון? עכשיו, השאלה היא כזאת. כשיש לי מילה לועזית שיש בה טאו או TH, איך אני מעתיק את זה? בטט או בטאו?
בטאו.
מה? איך אני מעתיק לעברית? כן? למשל, מתמטיקה, כן? באנגלית. מתמטיקה. זה בלטינית, כן? אז איך אני כותב מתמטיקה בעברית מודרנית? אני כותב מתמטיקה, נכון? כלומר, התו היא העתקה של ה-TH, והתת היא העתקה של ה-T, נכון? ככה מקובל בתעתיק. ולמה החליטו כך באקדמיה? בגלל שמכיוון שתו יש לה שני ביטויים, תו עם דגש ותו בלי דגש לא מתבטאים אותו דבר, אלא זה רך יותר. למשל, אחינו אשכנזים אומרים סב, ואחינו הספרדים סאו, אז לכן, גם כיוון שה-TH הוא ריכוך של ה-T, ראו לנכון להעתיק בצורה הזאת. בסדר? עד כאן ברור. אבל מצד האמת ההיסטורית זה בדיוק הפוך. מצד האמת ההיסטורית, ה-T, אז ה-Tau היוונית, או ה-T, מקורה בתו, וה-Teta היוונית, מקורה בתת העברית. מובן? אז כך שהיה צריך לכתוב מתמטיקה דווקא בתת תחילה ותו בסוף, וכך היה נהוג בראשית ההתחדשות של השפה העברית, אבל האקדמיה שינתה. לכן היו פעם כותבים היסטוריה בתו, אבל זה, הדברים השתנו. בסדר. אז מה ההבדל בין הברית החדשה? זאת אומרת, אז מה ההבדל בין הברית החדשה? זה אפילו לא משפט. לא שקראתי אותה חלילה, אלא שגם היא מלאה, שאני מכיר, אלא שגם היא מלאה בסתירות, וזה דווקא הוכחה לאי אמיתותה. משהו אחר. זה שהברית החדשה מלאה בסתירות, זה סתירות שלא ניתן ליישבן. אי אפשר ליישב את הסתירות של הברית החדשה. התורה מלאה בסתירות, והסתירות ניתנות ליישוב, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע בינינו. איך הנוצרים מתייחסים לסתירות האלה? אין להם תשובות מספקות בנושא הזה. לאחרונה קיבלתי במתנה ספר שנכתב על ידי יהודי שהתנצר וחזר ליהדות, והוא כתב רשימה, ספר של בערך 400 עמודים, רשימת כל הסתירות בברית החדשה, כולל המכתבים שהוא שלח לראשי הכנסייה שישבו לו, והתשובות שהוא קיבל שהם לא יודעים ליישב. תקרא את הספר, נקרא על פתחה של רום. אתה רוצה, אני אשיל לך. בסדר? אם זה מאוד חשוב לך, אני אשיל לך. טוב.
על פתחה של רומא?
לא.
איפה לא נוספים?
על פתחה של רומי. טוב. אחרי כל זאת, הווה... אני מתחדש לכן שנמשיך.
שאלה לגבי הספר, על פי מי? פתחה של רומי, סופר...
מי כתב? איזה שם בדוי, קוראים לו משהו בן דוד, אבל אני לא זוכר מה השם הפרטי. יש לי בבית, אתה רוצה? אני... טוב. וכאשר... למשל, אולי רק דבר אחד קטן, זה לא רק הוא יראה את זה, כבר קודמיו ראו את זה. למשל, הם אומרים שיוחנן המטביל... הודיע שישו יבוא, נכון? ואיפה הוא היה מודיע את זה? הוא היה מודיע את זה במדבר, שנאמר, ואז הוא מביא פסוק מישעיהו, כל קורא במדבר, פנו דרך השם. זה פשוט, הבן אדם לא יודע לקרוא פסוק. הפסוק אומר ככה, כל קורא, נקודותיים, במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. כלומר, זה יש תקבולת, נכון? תקבולת קיאסטית קוראים לזה. כן? אז יש במדבר, מקביל לזה בערבה. נכון? ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. אז אם כן, איך אתה מבין בהתחלה? במדבר פנו דרך השם. לא שהכל קורה במדבר. כן? יש הדוגמה לאי הבנה של מחבר הברית החדשה, פשט של פסוק בישעיהו. דוגמה, כן. כן, זה גם ככה לפי הטעמים, אבל גם בלי הטעמים, זה מתחייב מעצם המבנה של המשפט. כן? יש עוד כמה דברים כאלה. למשל, הם אומרים שאותו האיש בלילה לפני שהוא נצלב. אז הוא עשה סעודה, כן? סעודה אחרונה מה שנקרא, ואז הוא אמר שמישהו יבגוד בו, שאלו אותו מי, הוא אמר מי שאני אתן לו חתיכה לאכול. והוא נותן חתיכה ליהודה ישקריות, ובאמת יהודה ישקריות בוגד בו באותו לילה, והוא נמסר לרומאים. הבעיה היא, מה העניין הזה שהוא נותן חתיכה? פשוט, אותו האיש, מה הוא דיבר? איזה שפה? בארמית. בארמית, אכיל קורצה, ואכול חתיכה, פירושו להלשין. אז הוא אמר, מי שילשין. עכשיו, המחבר של הברית החדשה, שיודע רק יוונית, בקושי מבין משהו בארמית, הוא שמע אכיל קורצה, אז הוא שאל איזה יהודי, תגיד, מה זה אכיל קורצה? אז הוא אמר לו ביווניס, זה אוכל חתיכה. אז הוא כתב שישו אמר, מי שיאכל חתיכה. מובן?
למה
אמר
לא אוכל חתיכה? הוא לא יודע יוונית?
לא.
למה היהודי אמר
לא
אוכל חתיכה?
לא, היהודי תרגם את המילים למחבר של הברית החדשה. המחבר של הברית החדשה כתב, המחבר כתב ביווניס, זה מה שהוא ידע. אבל הוא ידע שישו אמר אכיל קורצה. אז הוא לא ידע, אז הוא שאל איזה יהודים, תגידו, מה פירוש אכיל קורצה? אז יכלו להגיד לו להלשין, יכלו להגיד לו אוכל חתיכה, שזה אותו דבר.
זה
שניהם, זה בדיוק העניין. בסדר? זה כמו שאדם לא מבין סלנג ישראלי, אז מישהו יגיד לו חבל על הזמן, אז הוא יחשוב, it's a waste of time או משהו כזה. טוב. בקיצור, אתם רוצים... עוד בעיות כאלה, אני לא יודע איך אפשר לתרץ דברים כאלה, זה לא ביקורת המקרא, זה אפילו הבנת הנקרא. טוב.
הרב, אני לא יודע, מדרשים אולי, אני לא יודע, אצלנו, אנחנו פתאום לוקחים פסוק, לוקחים רק חצי ממנו.
אתה מדבר, סליחה, אתה מדבר כמו יהודי, אבל הם לא מדברים ככה. הם לא מתייחסים, כלומר, הם אפילו לא מבינים, לומר את האמת, הם אפילו לא מבינים את המשמעות של הטקסטים שמאמינים בהם. כי הם נכתבו באווירה אחרת לגמרי, אווירה מדרשית, ללא שום ספק, והם אינם מבינים מה זה מדרש. מובן? טוב. וכאשר, פעם אולי צריך לעשות שיעור, אולי נעשה פעם שיעור על ברית חדשה, אתם רוצים? נכתוב במערכת, לימודי הברית החדשה במכון מאיר. כן? השלמה אחרי הצהריים, השתלמות בקוראן. רוצים? משהו. כן? אז איפה ילמדו יהדות? איפה ילמדו יהדות?
לא, באור היהדות.
טוב, בסדר. טוב, וכאשר... טוב, עכשיו, תחינתי שטוחה לפניכם שנמשיך במערל. וכאשר ראינו דברי חכמים על זה, אמרו במסכת שבועות, דף כף, עמוד ב', זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו. כן, הרי למר, זכור את יום השבת, מצד שני כתוב, שמור את יום השבת. איך אפשר? אז אומר התלמוד, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכול לדבר, והאוזן יכולה לשמוע. עד כאן דברי הגמרא. והנה קשה. אם אלו שני דברים נאמרו כאחד, עדיין יש לשאול. נגיד אפילו, שכן, אנחנו מקבלים את דברי הגמרא. אבל אז נשאלת השאלה, למה בדיברות הראשונות כתיב זכור, ובשניות שמור ולא ההפך, בראשונה שמור ובאחרונה זכור? למה זה מתחלק בין יתרו לבית חנן? היה צריך להיות שבשניהם יהיה כתוב באיזו סיטואה. ועוד, מה נאמר בשאר החילופים אשר אמרנו? כלומר, הגמרא מתארצת לנו, מתייחסת לחילוף אחד, אבל למה לא לכל? אם נאמר שזה הדין וזה המשפט, גם כן בשאר החילופים, כלומר, אז מה? יהיה כתוב כל תמונה וכל תמונה, מה הם שמעו? שיהיה כל או וכל? למה זכו זכור ושמור בפרט, ולא זכו כל שאר הדברים לומר שנאמרו בדיבור אחד? ועוד, איך אפשר לומר שיהיו כל הדבר, שיהיו כל הדברים נאמרו בדיבור אחד? כי דבר זה שומר, שייך לומר בחילופים, כמו זכור ושמור, אבל דבר שנכתב במשנה תורה לא נכתב כלל בדיברות הראשונות. מה שייך לומר שנאמרו בדיבור אחד? הנה. יש פה מישהו, שתי הערות. שלום כבוד הרב, האם ניתן לקרוא את הפסוק לא יהיה לך כקביעת עובדה אלוהית ולאו דווקא כציווי? א', זה אפשר, ב', זה לא להלכה, להלכה זה ציווי, ג', זה שייך לפרק על לא יהיה לך, שלמדנו אותו כבר. גם בגמרא מופיע של ישו היו כוחות רוחניים. בתומעה סימן שאלה, ובמבט לאחור על העוצמה שהנצרות צברה, לא מסתבר שלישו לא היה כוח רב שהופנה למטרות לא נכונות. האומנם? כן, משהו אחר. אנחנו לא דנים עכשיו את האישיות של ישו, מי הוא היה, מה זה אמר, מה הייתה העוצמה או לא העוצמה שלו. זה לא הנושא. אני רק רציתי להסביר לגבי הברית החדשה שהיא מלאה בסתירות, והיא איננה מסמך אמין מבחינה היסטורית. זה הכל, זה מה שאמרתי. אגב, דבר זה היום מקובל גם בכנסייה, שהברית החדשה איננה מסמך שאפשר לסמוך עליו מבחינה היסטורית. על סמך מה אמונתם? לא. על סמך אמונתם. זאת אומרת, זה להבין. יש בנצרות מעמד עצום לאמונה. וגם אם היא תהיה אבסורדית, לא מפריע. הרי כבר הם מוכנים להאמין בשילוש, אז למה שלא יאמינו באותו האיש גם בלי טקסט? כן.
גם התנ"ך הוא לא ספר היסטורי.
הספר התנ"ך הוא ספר היסטורי ממש.
למה?
כי הוא מתאר עובדות היסטוריות. ספר התנ"ך מספר דברים מאוד מעניינים, יציאת מצרים, בניין הבית בימי שלמה המלך, סיפור מגילת אסתר, כל מיני סיפורים מאוד יפים שכולם היו. המטרה היא לשם סיפור היסטוריה. מה? להביא מסר, מה זה סותר? כל סיפור היסטוריה מביא מסר. כי הרי כל סיפור היסטוריה, כל ספר היסטוריה הוא ספר מגמתי. אז כמו כל ספר היסטוריה, התנ"ך הוא ספר של היסטוריה מגמתית. מה המגמה? לגלות את יד השם בהיסטוריה. הוא רוצה להראות דרך המאורעות כיצד ההשגחה האלוהית פועלת. זה הכל. כן, העובדות המתוארות בספר הברית החדשה הן עובדות לא אמינות.
לגבי עובדות ציבוריות או עובדות
פרטיות? לא משנה, ציבוריות ופרטיות.
עובדות שמספרים על מישהו ואף אחד לא ראה, בסדר, אני יכול לשים את זה בפעם.
לא, אני אומר אפילו עובדות ציבוריות, יש שם תיאורים סותרים בצורה בוטה ביותר. הלאה. כבוד הרב, מהו המקור למדרשים? וכיצד יש להתייחס עליהם? אם אפשר הרחבה, מעט הרחבה של העניין, תודה. המדרשים מקורם בתורה שבעל פה. והם באים, כן, כחלק מדבר השם אלינו. זה פשוט. רבנו, אם כך, גם אנו לומדי התורה בסכנה. רק שנייה. הכיצד להתייחס אליהם בקדושה ובטהרה. רבנו, אם כך, גם אנו לומדי התורה בסכנה. שעל מנת להבין את מדרשי רבותינו צריך להבין את התקופה, אחרת טועים. איפה ניתן ללמוד על הרקע לכתיבת המדרשים? בבית המדרש. הלאה. אמנם, אז עכשיו, עד כאן השאלות של המהר"ל. אמנם, מה שהקשה הרעב"א בפרשת יתרו על דברי חכמים, כי דבר זה שלא בטבע, שיאמר שני דברים כאחד. שהרי אי אפשר שיאמר האדם מילת זכור, אלא אם כן יקדים הזין לקף והקף לרש. ומכל שכן שאי אפשר שידבר שני מילות שאין עניינן שווה בפעם אחד. ואם יאמר שדברי הקדוש ברוך הוא הם דרך נס ופלא יקשה, כי איך אפשר שישמעו שני דברים כאחד? נגיד הקדוש ברוך הוא מסוגל להגיד גם זכור וגם שמור. אבל שואל הרעב"א, איך הם שמעו שני דברים כאחד? שצריך שייכנס אות הראשון קודם באוזן, ואחר כך השני, ואי אפשר שייכנסו שני דברים כאחד באוזן. אלו הם דברי הרעב"א. מי זה הרעב"א? אתה לא יודע? אתה יודע.
לא יודע.
טוב, הרעב"א, מאחר ואתה היחיד ששאל, סימן שכל האחרים יודעים. כן? אז תשאל אותם. מה?
הרב לא
מרשה
שישאלו אחרים בשור,
טוב. לא, אבל כולם יכלו להגיד מי זה הרעב"א. מה? מה אתה רוצה? רעב"א זה רבנו אברהם אבן עזרא. כן, מה אתה אומר? אתה אומר, לפי רבי עקיבא שרואים את הקולות, אז הם ראו גם זכור גם שמור. לפי רבי ישמעאל שראו את הנראה ושמעו את הנשמע, זה לא יסתדר, נכון? בסדר, עכשיו כנראה שהרבה סובר כרבי ישמעאל, ואז מתוך כך קשה לו. כן. חוץ מזה, הביטוי בחזל, זכור ושמור בדיבור אחד נעברו. זה עד קשה. כן.
מאיזה תקופה
הרבה? מאותה תקופה של רבי אברהם מבן עזרא. זאת אומרת, בערך תקופת הרמב״ם, כן? לפני כ-850 שנה, בערך. כן. הרבי אברהם בן עזרא, מגדולי האומה, חכם ייחודי, שהרבה ידיעות על פרשנויות משונות הגיעו אלינו דרכו. היה לו אומץ גדול, כן. הרבה פעמים הוא גם חולק על חז"ל, בפירוש המקראות. הוא גם היה אסטרולוג, כתב ספרים באסטרולוגיה. היה בכלל מלומד בכל המדעים, בכל החוכמות, היה תמיד חכם עצום. ממי קיבל רבי אברהם מבן עזרא? זה אין שאלה מעניינת, לא יודע. לא יודע. אבל נחשב לחכם גדול, מה? נתרפא אצל הרמב״ם, זה סיפור אגדות, זה לא נכון. סתם המצאה. זה המצאות, זה המצאות. הסיפור יפה, אבל זה המצאה, מה אני אעשה? אנחנו מביאים רק סיפורים היסטוריים. כן. אבל רבי אברהם בן עזרא גדל בספרד, ברח ממנה בעקבות הרדיפות של האלמוחדים, הגיע לאיטליה, הסתובב גם הרבה בצרפת, באנגליה. יש אומרים, דברים לא מבוססים, שהוא היה גם בהודו, שהוא היה בארץ ישראל. כלומר, בקיצור, מספרים הרבה סיפורים על אבן עזרא, חלקם מבוססים, חלקם לא מבוססים.
הוא היה נווד,
וגם היה עני מאוד. היה עני, אמר שאם הוא היה, שיש לו מזל רע, כי הוא היה אסטרולוג, אז הוא האמין במזלות. הוא אמר שיש לו מזל רע של עניים, ואומר, אם הוא היה מוכר תכריכים, אנשים היו מפסיקים למות.
מה? מספיק להאמין
ככה. לא, כי...
לא הבנתי את הכוונה
בהמינה
שלו.
הוא אמר שאם הוא היה מוכר תכריכים, אנשים היו מפסיקים למות. כי אז... הוא יודע. הוא יודע מה זה תכריך. איך אני יודע שהוא יודע?
כי לא שאלת. אבל לוקח זמן עד שאני מנסה בעדו, אני מנסה כל מיני בעצמי, ואם אני לא מצליח בעצמי...
זה הבעיה. טוב, בקיצור, אז הוא אמר שכיוון שהעניות רודפת אחריו, מה שהוא לא יעשה זה לא יעזור. אם הוא ימכור מתכריכים, אז אנשים לא ימותו.
גם נרות, השמש לא תשקע.
מה אם?
נרות.
כן, אם הוא ימכור נרות, אז השמש לא תשקע. בקיצור, חבל שהוא לא מכר תכריכים. טוב, הוא היה גם משורר גדול. כן? מכיר את השיר, אגדל לך אלוהי כל נשמה? כן? אז זה רבי אברהם בן עזרא, כן? או ליבי ובשרי ירעננו אל אל חי.
כן.
זה רבי אברהם בן עזרא. כן.
הלחן של זה
ממנו הגיע? הלחן זה, לא חושב. לא, זה לחנים, יש כל מיני לחנים שנעשו. והיה לו גם בן בשם רבי יצחק אבן עזרא, שגם הוא היה משורר גדול. אבל הוא התאסלם. אחרי שהתאסלם, חזר ליהדות. אחרי שחזר ליהדות, יש אומרים ששוב התאסלם, ויש אומרים שלא. כפי לדעת. כן? כשהוא נפטר בגיל צעיר, ואז רבי אברהם בן עזרא כתב עליו שיר, ואלה תולדות יצחק, בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מה? אתה שואל, האם רבי אברהם בן עזרא היה בחיים כשהוא כתב את השיר על מות בנו? אתה שואל, האם כשהבן מת, האם רבי אברהם בן עזרא היה בחיים? בוא נבדוק. אם הוא כתב שיר על זה שבנו מת, האם זה אומר שהוא היה בחיים? טוב, זה כבר עמוק מדי בשבילי. זה צריך לבדוק בספרי המחקר. כן. כן.
מה? ספר על פתחה של מקה, הרב לא קיבל.
על פתחה של מקה עוד לא קיבלתי, לא. טוב.
אנשים כתבו שהוא אגר את כל הכתבים שלו בנגודים שלו, איך אנחנו נסגנו את הכתבים שלו?
איך הגיעו אלינו כל הכתבי יד שלו? לא יודע. הפירושים שלו לתורה, יש שם דברים קצת בעייתיים. יש טוענים באמת שתלמידיו של רבי אברהם בן עזרא, הכניסו דעות זרות בתוך כתביו. ככה טענו רבני איטליה. מדוע? בגלל שיש שם דברים שנוטים למה שהיום אנחנו מכנים ביקורת המקרא. כל מבקרי המקרא נתלים באבן עזרא. אז השאלה היא, האם זה באמת הדברים האלה שהוא כתב? האם זה הוא כתב? ואם הוא באמת זה שכתב, האם הוא התכוון למה שתולים בו? זה ספרות פולמוסית שעד היום הזה רוכשת מתחת לפני השטח בישיבות, ולא מדברים על זה בפומבי, כי זה מרגיז כמה רבנים.
למרות זאת, אתה,
כמו
שאמרת, שהוא היה אחד...
כן, אז אני אספר לך סיפור. היה פעם איזה יהודי אחד, שאל את הרב צבי יהודה קוק, הרב, למה אבן עזרא חולק על חז"ל בדברים קשים? ענה לו הרב, רבנו אברהם אבן עזרא? אמר לו, כן, אבל למה רבנו אברהם אבן עזרא הוא חולק על חז"ל בדברים קשים? אמר לו הרב צבי יהודה, תגיד, אתה יודע שכשרבנו אברהם אבן עזרא הגיע לצרפת, רבנו תם כתב לכבודו שיר. ובשיר הוא אומר, אני לאברהם עבד מקנה, אכרע ואשתחווה לאפיו. אם כן, אתה רואה שראש ההוראה באשכנז משתחווה לרבנו אברהם אבן עזרא. התלמיד יש לו סבלנות, אומר, כן, אבל למה הוא חולק על חז"ל? אמר לו הרב, יש לך יראה מרבנו אברהם אבן עזרא? אמר, לא. זרק אותו מהבית. עד כאן הסיפור הראשון. מה? הרי אתה מדובר בחכם גדול בישראל. אז אתה חכם גדול בישראל, אתה לא יוצא בסגנון של חוצפה. זה מה שהוא התכוון. עד כאן הסיפור הראשון שכולם מכירים. הסיפור השני שפחות מכירים הוא כדלהלן. מישהו שאל פעם את הרבנו הרב צבי יהודה, האם מותר לחלוק על חז"ל? בפירוש המקראות. סיטואציה אחרת. ענה הרב, מי שמעריך אותם וירא מהם, כן. כלומר, הכל תלוי בגישה. כלל גדול לימדנו הרב צבי יהודה, בשלוש מילים, אבל זה כולל סוגיות שלמות בתורה. הכל תלוי בגישה. אם אתה בא מתוך גישה של התנשאות, כמו שמצוי לצערנו באקדמיה, שאנשים כותבים לך ספרים על חז"ל ומסבירים לך מגבוה איך חז"ל נקלעו לסיטואציות שגרמו להם לחשוב בכיוון כזה, וזה, ואתה יודע יותר טוב מהם, אין לך יראת שמיים, אז זה לא רציני. אבל אם אתה יודע במי מדובר, אז אפשר גם לפעמים לחלוק. מובן? תלוי מתוך איזה גישה. לאחרונה, למשל, מישהו כתב ספר על הרב קוק. מלא בעובדות היסטוריות. חלקן נכונות, חלקן לא נכונות, זה לא משנה. אבל מה שמאוד מעניין בספר הזה, מישהו כתב עברי 300 עמודים. כשאתה קורא את זה, נראה לך שהרב קוק בעצם היה איזה אדם רומנטיקן קצת מבולבל, שכל רוח מצויה גרמה לו לשנות דעה בערך. הוא ראה את החלוצים, אז הוא התלהב. אחר כך הוא ראה את החינוך המעורב, אמרה, זה לא בסדר. אחר כך הוא יצא לאנגליה, אז היה נורא מסכן, שם היה לו איזה מחלוקת, וזה דיקה את רוחו. אחר כך הייתה הצהרת בלפור, הוא היה מבסוט. בקיצור, משהו כזה... בכלל, אחר כך, כשהבת שלו מתה, אז בכלל היה שבור, הפסיק את הפעילות הציבורית שלו. מה יש משהו כזה? אני לא נגד לתאר את האדם כאדם, אבל צריך לתאר כמו שהוא היה באמת. עכשיו, אם אתה קצת לומד, הוא מבין, מתוך כתבי הרב קוק, מתוך ההיסטוריה שלו, מי הוא היה, זה לא התמונה שעולה. אלא אם אתה רואה באופן שטחי, זה מה שנראה לך. זאת אומרת, אדם יכול לפעמים למדוד, אדם גדול ממנו בהרבה, ולחשוב שהוא פועל לפי אותם פרמטרים רגשיים, וזה לא נכון. בסדר? לא אמרתי שלא היה עולם רגשי לרב קוק, אבל לתלות את עולם האמונות והדעות והרגשות שלו בכל רוח מצויה, מתנדדת ברוח, זה לא מתאים. זה פשוט, זה טעות מדעית, זה לא טעות של יראת שמיים. כלומר, במקרה הזה, היראת שמיים היא גם מכשילה מבחינה מדעית. זה בערך כמו שהרב צבי יהודה אומר ש... יש כאלה שכתבו ספרי היסטוריה, בשבילם דוד ושלמה הם בערך כמו נפוליאון וביסמרק. דוד המלך זה לא נפוליאון. הוא כתב ספר תהילים. גם אם תגיד שלא כל ספר תהילים הוא כתב. כתב ארבעה מזמורים בלבד, נגיד. לכתוב ארבעה מזמורי תהילים, צריך להיות מישהו, לא? טוב, בספר מלכים ישנן סתירות בעניין שנות ותאריכי מלוכה. בשמואל כתוב, בן שנה שאול במולכו. ועוד, בספר שמות פולמוס גדול בין רשי לרמב"ן על תאריך ביאת יתרו. לכאורה, גם, אלו גם סתירות חזיתיות. מה חמור בנצרות יותר? הסתירות האלה אינן חזיתיות כלל וכלל. ואם תעמי קצת בכתובים, אתה תראה שכל התירוצים שנאמרו על זה במפרשים, הם מתבקשים מתוך הפסוק עצמו. הלאה. איפה היינו? אמנם, אז כל זה היה כדי שנדע מי זה אבן עזרא. טוב, והוא פירש, אלו הם דברי הרבה, והוסיף עוד דברים כאלה וכאלה, ואסף דברי רוח בחופניו, ויש בוטה כמתקרות חרב. פסוק במשלי. כן, כלומר, בקיצור, המהר"ל כועס מאוד על אבן עזרא, על זה שהוא חולק על חז"ל בדברים קשים. והוא פירש, כי, עכשיו מי זה הוא? זה אבן עזרא. שאלה, הרב, האם כל אחד שמעריך וחש יראה יכול לחלוק על חז"ל? נו באמת, אם אתה חש יראה כלפי חז"ל, אתה מבין שאתה צריך לאכול, לשתות הרבה מרק ולאכול הרבה תפוחי אדמה עד שאתה יכול לחלוק עליהם. כי הרי דברי רבותינו הם דברי קודש, הם לא סתם אמרו מה שהם אמרו. ואני אקח משהו, הגדרה פעם שמעתי, מה זה אמונת חכמים? אמונת חכמים, ככה קיבלתי מרבותיי, זה להאמין שהחכמים הם חכמים. לא סתם בא להם, כבר ראו פסוק, טוב, מה נעשה? נראה, אולי נתרץ. מה אתה אומר? אולי אפשר לתרץ ככה. זה משהו הרבה יותר רציני. עכשיו, אני לא אומר שאי אפשר לחלוק, אבל עד שאדם חולק, הוא צריך להיות בטוח שהוא בדק היטב בכל התורה כולה, ושיש היגיון למה שהוא הולך להגיד.
זה קצת
מפריד,
כמו שאול מסביר. אני לא מבקר את העצם על לחלוק על חז"ל. אני לפעמים, יש איזושהי תחושה.
זה שאלה אחרת. אתה אומר שיש תחושה מכבידה שלפעמים מה שכתוב כבר לא רלוונטי. אז יכול להיות שהוא כבר לא רלוונטי, אז מה? לא, לפעמים אתה אומר דברים מסוימים נאמרו בהקשר מסוים ולכן הם גם בטלים. זה ההלכה מלאה מזה. אפשר להביא בלי בעיות אלף מקומות על המקום שבהם אתה רואה שההלכות השתנו בגלל שהן לא היו רלוונטיות. דבר רלוונטי בהקשר מסוים והוא לא רלוונטי בהקשר אחר, אז פה גוזרים בצורה כזאת, פה לא גוזרים וכו'. מה הבעיה?
זה לא קשור לחלוק על חז"ל?
לא, זה לא נקרא לחלוק על חז"ל, זה נקרא להבין מה הם התכוונו. זה כמה כן, לפרש, מה הם התכוונו. אומרים לך, הם אמרו הלכה פלונית בהקשר מסוים, כבר יש ההקשר מסוים, גם הם יאמרו שזה בטל. זה משהו אחר, זה איך להבין דברי חז"ל. דווקא להבין שדבר פלוני לא רלוונטי בזמן מסוים, זה לכבד את חז"ל, זה להבין מתי הם אמרו מה שהם אמרו. ודאי. אז זה כבר בהלכה, זה מצוי הרבה. למשל, לגבי מלך סדומית. כן? כיוון שאין בימינו מלך סדומית, נחלקו הפוסקים. האם מים אחרונים שנגזרו מפני מלך סדומית, אנחנו חייבים בהם היום, או לא? אלה שאומרים שלא, אומרים פשוט מאוד, מאחר ואין לנו מלך סדומית, אז חז"ל לא גזרו על מים אחרונים. מה? מלך סדומית זה מלך שבא מסדום, שהיא משמה את העיניים. וזה מסוכן מאוד, ולכן חז"ל אמרו, מאחר וכשאדם אוכל, הוא עשוי אחר כך לגעת בעיניו, לכן גזרו ליטול מים אחרונים. עכשיו, יש מן הפוסקים שאמרו, מאחר ואין בימינו מלך סדומית מצויה, לכן אין נגזור על מים אחרונים. זה הדעה האחת. דעה אחרת אומרת, לא, גם בימינו צריך לעשות מים אחרונים, כי הטעם של מלך סדומית איננו הטעם היחיד. אלא יש טעם אחר נסתר שחז"ל לא כתבו אותו. אבל אלה שאומרים שיש טעם נסתר, אם הם לא היו סוברים שיש טעם נסתר, היו גם כן אומרים לבטל. בסדר? טוב.
אבל יכול להיות להגיד אתר בארוחה בשרית. היה צריך לשים פעם שקדים, חלב שקדים.
הנה, דוגמה, מעניין. לאכול גלידה פר בארוחה בשרית, אז היה צריך אדם להניח שקדים, כדי שידעו שזה לא חלב, אלא שזה חלב שקדים. בימינו שהחלב הסינתטי מצוי, אז ההלכה הזאת בטלה. אף אחד לא שם שקדים היום. נכון? כן. אז לפעמים אתה אומר, בטל הטעם, בטלה גזרה, לפעמים אתה לא אומר את זה. זה, יש הרבה בספרות ההלכתית דיונים על זה. מתי כן, מתי לא. זה לא אוטומטי, נאמר כך. לפעמים יש גם עניין לא לבטל, כי הביטול יבלבל את הציבור. גם זה, שזה גם שיקול. בבקשה.
הרב דוד, אח של ניסים נופל, אז הם הגישו במרחד בשבת, וראיתי שהם מגישים כלים חלב אל השולחן, שחלב שקדים, אז הם לא היו לפעמים שקדים, פעם לפעמים שקדים.
בסדר. אני לא אמרתי שלא. אני אמרתי מי שאומר שזה בטל. כן. אני לא הבנתי, אני לא שומע מה שאתה אומר. אולי תצעק, בבקשה? אולי תצרח.
נגיד יש פסח שני לאנשים שהיו...
נו.
אולי כשהפעם נשמע שאני אמורה דברות, אז המשמעות עברה דרך אותיות מסוימות. והיו אותיות שלא נכנסו. אז יש פסח שני אולי...
אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר שלוחות שניים זה כמו פסח שני. ואז אתה אומר בעצם שייתכן שהנוסח של פרשת שמות הוא זה שהיה כתוב על הלוחות הראשונים, ושבלוחות שניים היה כתוב הנוסח של פרשת ואתחנן. זה יכול להיות. אבל פה מה שמטריד אותנו, מה נאמר, בשעה שהקדוש ברוך הוא דיבר, מה הוא אמר, לפני הכתיבה.
האם הדיבור זה האותיות? כי אתם שדיבור, האותיות זה
שמות. אני מבין, אבל אם אתה אומר שהשם אמר זכור, הוא לא אמר שמור. ואף על פי כן, חז"ל אומרים לך, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. איך זה יכול להיות? זו השאלה של אבן עזרא. כן, בבקשה. נו, נו, so what? לא, הבעיה היא אחרת. גם אם הדור של פרשת ואתחנן זה 40 שנה מאוחר יותר, ויש לו תפיסה אחרת, אבל משה אומר מה היה, מספר מה שהיה במתן תורה. אז איך יכול להיות שהוא מוסר משהו שהוא לא היה? זאת השאלה. בסדר? לכן חז"ל אומרים לך, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. והשאלה, למה הם התכוונו? בסדר? טוב, מה עונה האבן עזרא? מה עונה המהר"ל? כל זאת ועוד, בפעם הבאה.